פרשת נשא. שני עניינים מרכזיים נידונים אצלנו בפרשה. סוטה ונזיר. וכבר דרשו רבותינו ואמרו, כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. כאשר מצאנו מחלוקת גדולה, כיצד להתייחס לנזיר ולנזירות. אבן עזרא כותב, ודע כי כל בני אדם עבדי תאוות העולם. והמלך שיש לו נזר בראשו, כל מי שהוא חופשי מהתאוות. כלומר, אבן עזרא משבח את מידת הנזירות. גם הרמב"ן כותב, חייב הנזיר להביא קורבן חטאת כדי לכפר על כך שהוא חוזר להתאמה בתאוות העולם. לעומת זה מצאנו בגמרא במסכת תענית בדף י"א עמוד א', רבי אליעזר הכפר ברבי אומר, ומה תלמוד לומר וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש? וכי באיזה נפש חטא זה? אלא שצייר עצמו מן היין. כלומר שהנזיר צריך להביא קורבן חטאת על זה שהוא צייר עצמו מן היין. והלא דברים קל וחומר, ומה זה שלא צייר עצמו מן היין נקרא חוטא, המצייר עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה. וכן גם מצאנו בירושלמי, אמר רבי יצחק, לא דייך מה שאסרה לך תורה, אלא שאתה מבקש לאסור עליך דברים אחרים. כלומר שמכאן אנחנו רואים שאנחנו לא מעודדים את עניין הנזירות. וכך גם כתב הרמב״ם בהלכות דעות פרק שלישי הלכה א', שמא יאמר אדם, הואיל והקנאה והתאווה והכבוד וכיוצא בהם דרך רעה הן ומוצאים את האדם מן העולם, אפרוש מהם ביותר ואתרחק לצד אחרון, עד שלא אוכל בשר ולא ישתה יין ולא יישא אישה ולא יישב בדירה נאה ולא ילבש מלבוש נאה אלא שק וצמר. האם זו הדרך הנכונה? אומר הרמב״ם, גם זו דרך רעה היא, ואסור ללך בה. והמהלך בדרך זו נקרא חוטא, שהרי הוא אומר בנזיר, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. אמרו חכמים, ומה אם נזיר שלא פירש אלא מן היין, צריך כפרה, המונע עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה. לפיכך ציוו חכמים, אומר הרמב״ם, שלא ימנע אדם עצמו אלא מדברים שמנעתו התורה בלבד. כלומר, אדם צריך לפרוש רק מדברים שהתורה אסרה, ולא יהיה אוסר עצמו בנדרים ובשבועות על דברים המותרים. כלומר, דבר שעל פי דין תורה מותר לו, שלא יאסור את זה על עצמו. וכך אמרו חכמים, לא דייך מה שאסרה תורה, אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים. אז אם כן, מדוע התורה מתירה את הנזירות? על כך עונה הרמב״ם בפרק ב' הלכה ב'. כאשר הרמב״ם בונה כאן מה קורה לאנשים שיש להם מידות מגונות והם רוצים לחזור לדרך הישרה. כמו אצלנו שדרשו חז"ל, הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. כן, אותו אדם ראה את הסוטה בקלקולה, זה משפיע עליו לרעה, והוא עכשיו רוצה לחזור בחזרה לשגרה שבה הוא היה. מה אומרים לו? תזיר עצמך מן היין, כלומר תקבל עליך עוד איסורים, אבל לא לזמן ארוך, אלא אנחנו יודעים שסתם נזירות 30 יום, ואחרי 30 יום אתה יכול בחזרה לחזור לדרך הרגילה. וכאן מהרמב״ם בפרק ב' הלכה ב', כדוגמה, מישהו בעל חמאה, כלומר אדם שמטבעו הוא כעסן גדול, אומרים לו להניג עצמו שאם הוא קו וכולל, כלומר אם ניקו אותו וכללו אותו, לא ירגיש כלל, כלומר לא יגיב למה שעושים לו, וילך בדרך זו עד שתעקר החמאה מליבו. דוגמה שנייה, אם היה גבל לב, כלומר אדם גאוותן, יניג עצמו בביזיון הרבה, וישב למטה מן הכל, וילבש בלא יסחבות, המבזים את לובשיהם, וכיוצא בדברים אלו, כלומר הוא יעשה דברים קיצוניים, הפוכים למידה שבה הוא לוקה, עד שיקר גובה הלב ממנו, ויחזור לדרך האמצעית שהיא הדרך הטובה. כלומר, כדי להתאזן, אדם צריך ללכת לדרך הקיצונית, ההפוכה למידות שבה הוא לוקה, ואחרי זמן הוא יחזור בדרך הישרה. ולכשיחזור לדרך האמצעית, ילך בה כל ימיו. וכן, גם כאן הרמב״ם מדגיש לנו שהדרך הנכונה היא לא להישאר בקצה, אלא בחזרה, אחרי שאדם מתאזן, אז הוא יכול לחזור לדרך האמצעית. אחד הנזירים שקמו לעם ישראל היה הנביא שמואל. כשאמו חנה עמדה והתפללה שהקדוש ברוך הוא יפקוד אותה בבן, היא נדרה נדר, וכך מופיע בשמואל א', פרק א'. ותדור נדר ותאמר, אדוני צבאות, אם ראה תראה בעוני אמתך, וזכרתני, ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו לאדוני כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. מה פירוש, ומורה לא יעלה על ראשו? על כך נחלקו רבי נהוראי ורבי יוסי במסכת נזיר פרק ט' משנה ה'. רבי נהוראי אומר ששמואל היה נזיר, שכתוב מורה אצל שמואל וגם מורה אצל שמשון, בשופטים פרק י"ג. מה מורה אצל שמשון? הכוונה שלא יעלה תר על ראשו. כך, מה שנאמר מורה אצל שמואל, כוונה שלא יעלה תר על ראשו, כלומר שהוא יהיה נזיר. ורבי יוסי אומר שהכוונה למורה, זה הכוונה למורה מבשר בדם. כלומר שאימא שלו מתפללת שהוא לא יפחד מבני אדם. שאל רבי נהוראי את רבי יוסי, והרי נאמר על שמואל שהקדוש ברוך הוא אמר לו ללכת ולמשוך את דוד למלך, ושמואל אמר איך אלך ושמע שאול והרגני, כן בשמואל א' פרק ט"ז, כלומר רואים שהוא פחד מבני אדם. אם כן, הכוונה למורה תר, כוונה ששמואל לא יסתפר, כלומר ששמואל יהיה נזיר. הרמב״ם בהלכות נזירות בפרק ג' הלכת ט"ז פוסק כדעת רבי נהוראי, וכך כותב הרמב״ם, שמואל הרמתי נזיר עולם היה. לפיכך האומר הריני כשמואל הרמתי, אדם נודר נדר, הוא אומר אני מקווה עליי להיות כמו שמואל הרמתי, או כבן חנה או כבן אלקנה וכיוצא באלו, הרי זה נזיר עולם. כלומר הרמב״ם פוסק, הדעה ששמואל היה נזיר עולם, משמעות הדבר שהנזירות שלו לא מסתיימת עד סוף ימי חייו, ודינו של נזיר עולם שכאשר כבר שערו גדול מאוד, אז מותר לו לא להסתפר, אלא לדלל את שערותיו. כן, נשאלת השאלה, מדוע חנה נדרה שבנה שמואל יהיה נזיר עולם? על שמשון נגזר משמיים שהוא יהיה נזיר, שהרי המלאך אומר לאמא של שמשון שהבן שיוולד לה יהיה נזיר. אבל חנה לא צוותה שבנה שמואל יהיה נזיר, ואם כן, מדוע חנה נודרת שבנה שמשון יהיה נזיר? התשובה על כך, אם כן, חז"ל דרשו במסכת סוטה בדף ב' עמוד א', כמו שהזכרנו, כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. כלומר, אדם שנמצא במקום מקולקל, שיכול להשפיע עליו לרעה, צריך ליצור לעצמו הגנה בפני החברה המקולקלת שבה הוא נמצא. והנזירות היא כלי להתמודדות כנגד השפעות החברה. די כך שאדם לא נמשך אחרי היין, גם במראה החיצוני שלו הוא נבדל מן האחרים, ועל ידי כך האדם נשמר מחברתם של האחרים. מדוע אם כן חנה הייתה צריכה לדאוג לכך ששמואל יהיה נזיר? אנחנו יודעים שחנה השאירה את שמואל במשכן, כי בנדר שהיא נדרה, היא נדרה שבנה שיוולד לה יעבור למשכן. באותו זמן משמשים בכהונה שני בני אלי, חופני ופנחס. שני בני אלי הביאו לירידה רוחנית עצומה במקדש. היה זלזול בקורבנות, זלזול בעבודת השם. ועל ידי כך שהיא גרמה לכך ששמואל יהיה שונה מאחרים, כבר מגיל קטן, היא הצליחה להציל את בנה שמואל מהשפעה רעה שהייתה במשכן עצמו. אבל חנה לא רק שמחה רק על הנזירות. כתוב בהמשך שם בשמואל בפרק ב' ומעיל קטון תעשה לו אמו והלתה לו מימים ימימה בעלותה את אישה לסבוח את זבח הימים. כלומר שכל פעם כשחנה עלתה למשכן היא מביאה לשמואל מעיל. מה המשמעות המעיל ומדוע צריכים לציין לנו שאימא שלו תפרה לו מעיל וכל פעם היא מביאה לו מעיל חדש? אלא חנה רצתה שוב לבודד את שמואל משאר האנשים שהיו במשכן. לא רק שהוא לא ישתה יין, אלא גם שהלבוש שלו יהיה שונה ומיוחד משאר המלבושים שלבשו אותם שהסתובבו במשכן. ממילא המעיל יזכיר לו מי הוא ומה מצפים ממנו, והמעיל הזה ישמור עליו מהשפעה רעה של אותם שעשו עבירות וחטאים במשכן. מהמעיל הזה שמואל לא נפרד. אנחנו מוצאים כאשר בעלת האוב מעלה בסוף ספר שמואל, סופר ששאול פונה לבעלת האוב ומבקש ממנה שתוריד את שמואל. וכאשר שואל שאול את בעלת האוב איך נראה אותו אדם שהיא הורידה, היא אומרת, אי זקן עולה והוא אותה מעיל. ואז שאול אומר, ואיזב שמואל. מדוע היא מציינת אי זקן עולה והוא אותה מעיל? מפרש רש"י, שנגבר במעילו. וכן, המעיל הזה הוא זה שהגן עליו מפני החברה הסובבת אותו, ובזכות המעיל הזה הוא נשמר, ולכן שמואל גם נגבר במעילו, והוא יורד בחזרה מעולמות עליונים כאשר הוא עוטה מעיל. כן, בזכות שני הדברים האלה, גם הנזירות שלו וגם הלבוש השונה שלו, זכה שמואל להיות גם נביא וגם מנהיג, אבל לא רק זה, הוא זכה להיות שקול אפילו כנגד משה ואהרון. וכך דורשת הגמרא במסכת ברכות בדף למד א' עמוד ב'. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו קוראים אל אדוני והוא יענם. אם כן, מצד אחד משה ואהרון, מצד שני שמואל, כלומר ששמואל שקול כנגד משה ואהרון ביחד. ימיו של שמואל עם סבל מאוד מהפלישתים. הפלישתים נלחמו בעם ישראל, כבשו שטחים מארץ ישראל, ושמואל מכנס את העם למצפה, ושם הוא עורך עצרת תפילה ותשובה. ועם ישראל מתעורר לתשובה, פורצת מלחמה, ותוצאות המלחמה נאמר שם בשמואל א', ותהי יד אדוני בפלישתים כל ימי שמואל, ותשוב נערים אשר לקחו פלישתים את ישראל לישראל. כלומר, פעם ראשונה שמצליחים לפגוע בפלישתים, ולהחזיר בחזרה את הערים שהם לקחו בחזרה לשליטה יהודית מוחלטת. כן, זו דרכו המיוחדת של שמואל, שידע שבנוסף לפעילות הצבאית חייבת להיות פעילות רוחנית של תפילה ותשובה, ובשילוב של שניהם ביחד מגיעים לידי כך שמכנים את אויבי ישראל. עם אלה, זה גם מה שמוטל עלינו בימים האלה, להרבות בנוסף לעשייה גם בתפילה, תשובה, חזרה לקדוש ברוך הוא, ועל ידי כך נזכה ויתקיים גם בנו, ותשוב נערים אשר לקחו הפלישתים מאת ישראל לישראל.